הגענו לדף קוף סמכתת עמוד ב' 12 שורות מלמטה, למדו בברית הרשב"ג אומר, הנותן מתנה לחברו והחזירו את השטר, חזרה מתנתו, וחכמים מתנתו קיימת. מה הייתה עמד הרשב"ג, אומר את הגמרא, אמר רב אסי, נעשה כאומר או שדה זו נתונה לך כל זמן שהשטר בידך, כשאדם מקנה נכסים לחברו בשטר, אז בעצם זה כאילו נעשה כאומר או לא מקבל, שדה זו נתונה לך כל זמן שהשטר בידך, אז כשמחזירו את השטר הוא מבטל את המתנה. אמרתי לו, רבא, יחי נגנב או נאבד? מה זאת אומרת? אם בעלותו של המתנה תלויה במה שהשבים שהשטר בידו, אז אם נגנב או עבד השטר, אז גם כן המתנה צריכה להתבטל? אלא אמר רבא, באותיות נקנות במסירה כמפלגן. נחלקו עם אותיות, כלומר שטרות, נקנות במסירה. מה הכוונה? בשעה שהבעלים הראשונים מוסרים לאדם אחר את השטר, שבו קנו את החפץ, אותו מקבל קונה את האותיות של השטר, כלומר הוא קונה את החפץ המוזכר בשטר. לדוגמה, אם ראובן מכר או נתן שדה לשמעון והקנה לו אותה בשטר מתנה או מכירה, יכול שמעון בעצם להקנות את השדה ללוי על ידי מסירת השטר לידו. למדנו כבר לעיל במסכת, הגמרא הביאה מחלוקת האם אותיות נקנות. רבי סובר שם שאותיות נקנות במסירה, כלומר במסירת השטר למקבל. חכמים אומרים שמלבד מסירת האותיות למקבל צריך גם לכתוב שטר אחר, שבו כתוב שאתה כתוב בשטר הוא מקנה לקונה. אז לדעת חכמים הוא רק ימסור את השטר לחברו, הוא יכול לטעון שהוא התכוון לקנות לו רק את הנייר, ולא את מה שכתוב, לא אותיות, לא את האותיות. אז רשב"ג אומר אותיות נקנות במסירה, כלומר אפשר להקנות, כמו שאמרנו, את הנכסים על ידי מסירת השטר, אז כאשר יחזיר למקבל את השטר לנותן, הוא יקנה אותו השדה בחזרה. ורבנן סברין אותיות נקנות במסירה, כאשר יחזיר את המקבל את השטר לנותן, הוא לא יקנה לו את השדה. כאן הגמרא מביאה ברייתא אחרת, מנסה לקשור אותה בעצם למחלוקת שלמדנו. תנו רבנן, הבא לידון בשטר ובחזקה. מי שמחזיק בקרקע בטענה שבעצם יש לו גם שטר וגם חזקה, יש לו זכות בדין, גם בגלל שיש לו שטר מכירה וגם יש לו חזקה, אז נידון בשטר דיבר רבי, כלומר דנים בשטר, זוכה על ידי השטר, רב שבא אומר לו, זוכה בחזקה. מה נחלקו בי כמפלגי קטע, רב דימי, אמר באותיות נקנות במסירה כמפלגי. כלומר, יוצא שהתנאים דנים במקרה שהשטר מכר שנמצא ביד הקונה לא היה על שמו, אלא על שמו של הבעלים הקודמים, שבשטר זה קנה את הקרקע לוקח, טוען שבעלים הקודמים יקנו את הקרקע בזה שמסרו את האותיות. והיסוד למחלוקת בין רבי רשב"ג, אם אותיות נקנות במסירה או לא. אז פה הגמרא מרחיבה, רשב"ג אומר אין אותיות נקנות במסירה, ולכן המצאת שטר המכירה בידו בעצם לא יכולה לשמש כראיה לבעלות על השדה. ורבי אומר אותיות נקנות במסירה, שטר זה שבידו אכן משמש לראיה לבעלות על השדה. מה לבא אם כן, אם אתה ככה מפרש את הברייתא, הפלוטה לדמר. הפירוש שלך חולק על מה שאמר רבא. הרי אומר לפני כן שרשב"ג אומר, שאותיות נקנות במסירה, ופירוש שלך רשב"ג אומר, ההפך. אז אמר לו, וטיף לא, לא חושש, עד רבא הוא חולק. אמר לאחי קאמינך, מה שהתכוונתי זה ככה, מתנית לא בתרצה, אלא כן בתרצה אמר. הברייתא הראשונה בעצם לא מתיישבת, אלא כפי שפרשה רבא. שרשב"ג אומר, שאותיות נקנות במסירה. אז אם כן קשה לרשב"ג, אז לרשב"ג. אלא מה רבי יחמא יסקינא באמת אומרת הגמרא ככה, כלומר בגלל הקושיה הזאת הבית דוחה את פירושו של רב דימי, יש פירוש אחר, אלא מה רבי יחמא יסקינא כגון שנמצא אחד מהן על קרוב או פסול, הוא פלוגת את רב מאיר ורבי אלעזר כמפלגי, כלומר אחד מהעדים החתומים על השטר הוא נמצא קרוב או נמצא פסול וכולי, אבל יהיו העדים אחרים שראו את מסירת השטר, ופה נחלקו במה שרבי מאיר ורבי אלעזר נחלקו. רבי סבר לקרבי אלעזר דאמר עדי מסירה קרתי, העדים שרואים את מסירת הגט, הם מותים תוקף לגט, הם זה ראוי לכרות את הקשר האישות וכו', ומקשר לנו מדבר על שטר כשר מכוח ידי המסירה, ורשב"ג אומר, כרבי מאיר שאומר ידי חתימה קרתי, העדים החתומים על הגט, הם אלו שנותנים תוקף לגט, הם במקרה שלנו, לשטר. כלומר יוצא לפי רשב"ג שהשטר לא כשר בגלל החתימות הפסולות שבו, אף על פי שיש עדים, שיש עדים כשרים שראו את המסירה, כמענו ידי חתימה קרתי, ואמר רבי אבא אומרת הגמרא לגבי מחלוקת רבי מאיר ורבי אלעזר, מודה רבי אלעזר במזויף מתוכו שהוא פסול. אם מדובר בגט שהוא חתום עדים פסולים, או במקרה שלנו שטר, שזה כמו זיוף בתוך הגט עצמו, הוא מודה שהוא פסול. אז למה מכשיר רבי שטר שחתום בו עד פסול? הרי אפילו לפי רבי אלעזר שטר פסול. אלא אמר רבי אבינה, באמת הכל מודים שאם כתוב בו, הוא זקק מלדותן של עדים, נמצא מלדותן מזויפת, שהוא פסול. כלומר, כולם מסכימים, גם רבי גם רשב"ג, שאם כתבו בית דין הערה על השטר, הוא זקק מלדותן של עדים, בדק מלדותן של עדים. והעדות בעצם מזויפת או פסולה, שולחנו פסול, כמו שרבי אבא אמר. אלא מה, לא נחלקו, אלא בשטר שאין עליו כלל, אין עליו עדים כלל, כלומר אין עדים חתומים בו כלל, אבל נמסר לפני עדים. רבי אומר כלל בעזר שעדי מסירה קרתי, ורשב"ג אומר, כלומר, עדי חתימה קרתי. לא מדובר פה באמת על עדים פסולים שחתומים, אלא כמו שאמרנו, אין עליו עדים כלל. ובהתאם אפשר להגיד פירוש אחר, באמת, אפשר להגיד שהברייתא עוסקת בקשר שבעל השדה הראשון מודה שאכן הוא זה שכתב את השטר, שנמצא עכשיו בידו של המחזיק, אלא הוא טוען שהוא מעולם לא מסר את השטר. ופה זה מחלוקת שראינו כמה פעמים במסכת, הוא מודה בשטר שכתבו, צריך לקמור כמה מפלגים, נחלקו בעצם, באדם דם שהוא מודה שהוא עצמו כתב את השטר, שיוצק נגדו. אם מוציא השטר, צריך בכל זאת לקיים את השטר או לא. רבי אומר, מודה בשטר שכתבו, אין צריך לקיימו. לכן במקרה שלנו, השטר שבידו של המחזיק, הוא ראיה בעצם שהוא אכן בעל השדה, למרות שהשטר לא מקוים. ורשב"ג אומר, צריך לקיימו. הרי כלומר, השטר שבידו של המחזיק, לא משמש ראיה, אלא מכיוון שהשטר לא מקוים, צריך לקיימו. אומרת, אבל למדנו אחרת, והאיב חשמינא, הרי למדנו מרבי ורשב"ג, דעות הפוכות בעניין מודה בשטר שכתבו, לתניא. שניים, מלווה ולווה, באו לבית הדין, הם אדוקים בשטר, מחזיקים בשטר, המלווה אומר שלי הוא השטר, ונפל ממנו מצאתו, אחרי זה אני מצאתי אותו וכו'. כלומר, מדובר פה, השטר שלי, נתתי לי ראיה על ההלוואה שהלוויתי לך, עדיין לא פרעת, נפל ממני, מצאתי ולווה אומר שלך הוא. כלומר, אכן השטר הוא שלך, באמת נתתי לך מתחילה, זה לא שטר מזויף, הוא פרעתי, אבל פרעתי לך, והחזרתי לך, הוא בעצם נפל ממני. אז פה נאמר, התקיים השטר בחותמיו, יקיים המלווה את החתימות של בשטר דבר רבי, רשב"ג אומר יחלוקו, יחלוק את דמי החוב ביניהם שווה בשווה. כלומר, רבי סובר שאחר שיקיימו את השטר, יכול מלווה לגבות בו את כל החוב לכאורה. ואבינם בה, ואיד לי רבי עד אתנן, רבי יום מסכים עם הדברים בבא מציע, שניים מוכרזים בטלית, זה אומר אני מצטיע, וזה אומר אני מצטיע, זה ישווה שאינו בפחות מחציה, זה ישווה שאינו בפחות מחצה ויחלוקו. הרי יחלוקו את הטלית שביניהם, כל אחד ייקח חציה, למה אמר רבי בשניים אדוקים בשטר שהמלווה גובה את כל החוב כשאכן השטר יקוים? אמר רב אמר רב נחמן, במקוים, אכן במקוים, באמת, דקוים ולא פליגי, דיחלוקו. אם מדובר במקוים, אם השטר אכן נמצא מקוים, כבר העידו ידי השטר לפני בית הדין שהחתימות שבשטר כתב ידם הן, ובית הדין כתבו בשטר אישור על כך, אז כולם מסכימים, גם רבי וגם רשב"ג, שיחלוק, כמו שנאמר במשנה ובמציע. כי פליגי, במקרה שהיה לא מקוים, רבי אומר, מודה בשטר שכתבו, כמו שאמרנו, צריך לקיימו. נאמן הלווה לטעון שהשטר פרוע כל זמן שאינו מקוים, ואם מקיים לי ולכן אם מקיים על בית השטר גבי פלג, הוא גובה בעצם חצי מהסכום, והיא לא חס בה באלמו, סתם דינו של השטר כמו חרס באלמו, ורשב"ג אומר, מודה בשטר שכתבו, אין צריך לקיימו ולכן מראש יחלוקו. בכל מקרה, בדין הזה, מודה בשטר שכתבו, אם צריך לקיימו או לא, הרי דעות של רבי ורשב"ג הן הפוכות. אלא אומרת, מה היא פה רד הרבה, יש להפוך לדעות של הברייתא בבא מציע, וככה לא תהיה סתירה. והיא באה בדין אפשר להגיד, לעולם לא טיפוך, לא צריך להפוך את הבית, לא צריך להפוך, אלא אחרי בלברר כמפלגי. בברייתא שלנו נחלקו הרבי ורשב"ג, אם צריך הנתבע בעצם לברר ולאמת את דבריו, אפילו טענה שלא לא נצרכת. כמו שאמר רבי יצחק בר יוסף, אבא מעסיק בזוזה היה נושה בו ברבי אבא, שנתן לו בהלוואה, על מעות שנתן לו בהלוואה, רצה לקבל חזרה. עת לקם את רבי יצחק לפחה, אמר פרעתיך בפני פלוני פלוני, אמר לו רבי אבא, אני כבר פרעתיך בפני פלוני פלוני, אמר רבי יצחק לרבי אבא, יבואו פלוני פלוני, יעידו שאכן פרעת את חובך, כמו שאמרת, אמר לי, אילו את הוא לא מהם למה, אם לא יבואו עדים, אתה לא נאמן שפרעתי את החוב, והקיימן מלווה את חברו בפני בעדים, אינו צריך לפרעו בעדים. אמר לנו בהי, כשמעת את דמר סביר, אני סובר, ואני בדבר הזה סובר כהוראה שלך, שאמר רבי אבא בר אדה, אמר רבי אדה בר אבא, אמר רב אדה בר אבא, אמר רב, האומר לחברו פרעתיך בפני פלוני פלוני, צריך שבוא פלוני פלוני, ויעידו שאכן פרעת החוב בפניהם. אומרת הגמרא, ואמר רב גידא, אמר רב הלכה כתבי רשב"ג, כלומר, שאני בא לא צריך לברר ולמת את דבריו, אם אכן, אם טענתנה שלא נצרכת. ואף רבי אמר, הרי, אלא לברר, אמר הדבריו, רק לברר. כלומר, דעתו של רשב"ג בעצם מסתברת יותר, הרי גם רבי מודה שהנתבע היה זוכה בדין, בלי הטענה מיותרת שטען. שהוא מצריך את הנתבע להביא את כל הראיות שיש לו, הראיות שהוא טען שיש לו. בזה נראים דבר רשב"ג, שכן, הרי אין הנתבע להפסיד בגלל טענה שלא נצרכת שאוסיף. אז אמר לי, הוא דוחה את הקושיה, אנא נמי לברר כמי, גם אני בעצם התכוונתי רק להביא עדים לברר ולמת את ההנחה, שאני אכן סובק את דעת רבי. הגענו לדף קופה עין עמוד ב' במשנה, ונראה את המשך בעזרת השם פעם הבאה, חזק וברוך.